שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
ייי,
וולקאם.
וולקאם בק.
מה קורה?
מה המצב?
בסדר, איך החיים?
שבח לאל, שתבח שמולד, אין תלונות. מה איתך?
וואלק, סבביק. אני ממש בימים האחרונים חשבתי על מה אני אספר פה. ובאמת שאין שום דבר מעניין שאני יכולה לספר.
למה שתקשיבו לנו אז?
ממש. לא, באמת, אין לי שום דבר...
צריך יותר לחשוב על תוכן. מה זה? תחריבי עכשיו יש תוכנית טלוויזיה, באים ואין היום תוי חומר. אין. אין תסריט.
לא, אני מזהה עכשיו כאילו על שיחות שהיו לי על זה עם אנשים. לא היה משהו רלוונטי כל כך. הכל חוזר על עצמו.
צריכה ליצור אירועים בשביל הפודקאסט, מה?
כן. כולם... בבסה מהמצב.
בוא ננסה... כולם ממורמרים. בוא ננסה קצת לתת...
וואי, ראית מה קרה עם...
רגע, תני לי שנתת גיחה מהמציאות.
לא, רגע. ראית מה קרה עם ספיר בורגיל וכל המשפיענים?
לא.
רוצה שאני אספר לך קצת נעשה זה? ספיר בורגיל הייתה באח הגדול.
אני עשיתי כזה ככה עם היד, כאילו...
לא משנה, יש אנשים שבטח מעניין אותם.
כן.
בקיצור, היא הייתה באח הגדול, ו...
גם מזאת.
אוקיי, היא התחתנה עם האברהם הזה. נכון? האברהם קוראים לו?
לא יודע, כן.
כן, בקיצור, היא כמובן משפיעה נתרשת, וזה, טטטטטטטטט, ואתמול היא העלתה סרטון שהיא בוכה, היא אומרת שהיא עייפה, ושהיא כבר לא יכולה עם העבודה הזאת, אין לה מנוחה, ושהיא בפוסט טראומה היא מרגישה, ושהיא לא יכולה לצאת לחופשה, בטטטי, ואפילו לריב עם בעלה היא לא יכולה. כי אז היא שאלו מה קרה, כאילו למה, לא, למה הוא לא בסטורי, אז היא מחכה לשישי שבת כדי לריב איתו. ואז עדי אייש, שהוא עוד יוצר תוכן, אם לא יודעת אם אתה מכיר אותו, הוא העלה סרטון, שכאילו, הוא כאילו מחבר אותה כל פעם. אז היא נגיד אומרת שני משפטים, ואז הוא אומר, לא, מאמי, את לא עובדת קשה. את עובדת. את עובדת עלינו בעיניים, את עובדת עלינו עם קודי קופון, קשה את לא עובדת. ואז הוא שם כזה סרטון של מישהי שעובדת קשה, כאילו פיזי. וכאילו צוחק עליה על זה שהיא בוכה, שהיא זה, כאילו, מה את מתמסכנת? הצחיק אותי איך שהוא עשה את זה.
זה לשון הרע.
לא, הצחיק אותי איך, כאילו, הוא עשה את זה בשנינות, הוא לא עשה את זה בגועל. בקיצור, כל המשפיעניות, כולם זה, וואי, איזה צחוקים, צחקו, צחקו. כי בסוף אתה אומר, כאילו, וואלה, נשמה, באמת יש אנשים שקוראים את התחת. אנשים לא קיבלו מזכורות, כאילו, שנה, איבדו את העבודות שלהם, איבדו את זה. על מה את בוכה? כאילו, את יכולה, כל העוקבות שלך, כנראה זה לא בחורות שעושות עשרות אלפי שקלים מיקודי קופון בחודש, נכון? אז כאילו, או שתתקשרי לחברה לבכות לה, או שלדע, תצני, כאילו, עם כל הכבוד, או שתחליטי שיש דברים שאת לא משתפת, אז אל תשתפי את בעלך כל כך הרבה, אם את לא רוצה שישאלו כל הזמן איפה הוא, אז אל תשתפי, כאילו, אז תשימי גבולות. אז כן, זה היה מצחיק, מה לעשות, זה היה קצת מצחיק. בקיצור, כולם צחקו בסטורי, וזה נהיה ממש ממש בלגן, וזה היה משהו שעניין אותי ביומיים האחרונים, שצחיק אותי. אז אם מעניין אתכם, אני מצטערת שבזבזתי לכם 3.5 דקות מהזמן, אם לא, למדנו משהו חכם.
נפלאות העריכה.
למה? אולי זה יעלה לך משהו, יחבר לך בזמן הפודקאסט.
טוב, בואי נלך קצת לתוכן אחר.
מה אתה מבטל אותי? מה לעשות שאני מעניין אותי תרבות הפופ? בסדר, אבל שאלת מה זה. זה מה שאני אספר, שאלתי אם שמעת על זה. וזהו, זה מה שקורה במדינה הקטנה שלנו, בביצה הקטנה שלנו. אם אתה רוצה...
זה רדוד, זה רדוד, מאמי, זה ממש רדוד.
בסדר, יש לי גם לספר על דברים שקורים בחול, כמו שסיפרתי לך. כל אחד ומה שמעניין אותו. אתה, תחום העניין שלך זה תורה, מצוות. אני מעניין אותי תרבות הפופ, לשמוע מה קרה לאנשים בחיים.
תרבות הרכילות, מה זה תרבות
ולשמוע,
הפופ?
ולשמוע דיסטרקס.
טוב, בואים, יאללה. מתחילים? פרשת ועירה.
אוקיי.
מוכנה?
אני מרגישה שכבר היה לנו פרשת ועירה.
לא.
אוקיי.
לא, לא היה לנו. זה פרשה רביעית. אוקיי? ספר בראשית. היה לנו פרשת בראשית, נוח, לך לך, ועכשיו ועירה, שזה פרשת המשך לפרשה הקודמת.
אוקיי.
אוקיי? כאילו ממש ממשיכה אותה. היינו, קודם כל היה לנו
בניסיונות.
פרק...
בניסיונות.
כן, היה לנו פרק ששבוע שעבר, אני הרגשתי שלא יצא לי טוב. שלא הצלחתי לבטא את מה שרציתי בצורה...
אופטימלית.
אופטימלית, ו... וזה דווקא כן לימד אותי לפרק הזה, את המסקנה, שתכף נציג. וזה היה ניסיון, היה ניסיון טוב. אוקיי? אבל בעצם...
אמרתי לך שהיה צריך להעלות אותו, אני חושבת שזה דווקא טוב, גם שישמעו את הדברים האלה ואת השיח בינינו ו... ושלא תמיד הכל צריך להיות ארוז מושלם, וזה בסדר.
אני איתך, ממש, כאילו אמיתי. בעצם דיברנו על זה שאחרי המבול, אלוקים החליט שהוא לא עושה יותר השמדה המונית, והבין שכאילו באדם יש איזה יצר רע לצורך העניין, וצריך למצוא דרך להתמודד עם הדבר הזה ולשפר את האדם בלי לעשות ריסטארט. והוא בחר באברהם שהתחיל בעצם את, את השושלת הזאת, שתביא את זה לעם, שהעם הזה ינהג לפי התורה, שאלוהים ייתן לנו את המדריך הזה של התורה, וכולם יסתכלו איך באמת צריכים להתנהג, ונהיה אור לגויים.
כן.
והיינו בניסיונות, בניסיונות שניסו אותו. עכשיו...
6 ניסיונות עברנו, נכון? משהו
כן,
כזה?
כן, כן, יפה. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשה הזאת, הניסיון שכולם מכירים אותו, עקדת יצחק. אבל לפני זה, אוקיי? הפרשה מתחילה, שאברהם זוכר שסיימנו את הפרשה הקודם בזה שהוא עשה ברית מילה. אברהם מחליט מה ברית מילה.
כן.
ביום השלישי. עכשיו, אברהם איש החסד, כולם יודעים שהוא רוצה, שהוא היה עושה גמילות חסדים מאוד גדולה, זה משהו שהיה...
בער בו,
הדרייב שלו, והוא הכי אהב לארח. לארח, אורחים, תיאת, עוברים, היה לו כזה קנטה כזאת במדבר, והיו עוברים, והוא היה מארח אנשים באמצע המדבר. עכשיו, זה לא שהיה לך ילו לעצור פעם ודברים כאלה, כאילו, אתה חושב, אנשים עשו מסעות, וגם זה לא היה באוטו, אז פתאום הוא היה כזה נווה מדבר. הוא ממש אהב לארח. עכשיו, אלוקים מגיע, מתגלה אליו לביקור חולים, מה שנקרא. אוקיי? ביום השלישי שמעו שזה היום הכי קשה מבחינת הברית מילה.
אוקיי.
מתחילים לדבר, ואז... לפני זה. הוא לא רצה שהוא יצא החוצה, לקבל אורחים באותו יום, אז הוא הוציא את השמש, שהיה יום מאוד מאוד חם. מאוד 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 חם, בשביל שהוא לא יהיה בחוץ ויחכה לאורחים. אבל מה, הוא זה בער בו, כמו שאמר, תרתי משמע, יצא החוצה, חיכה לאורחים. אני אומר, כאילו, מדברים שהמעלות פסיכיות. אוקיי? כאילו, רמת חום מטורפת. ואז הוא בא לביקור, חולים, אלוהים, ובגלל שהוא ראה שזה כל כך בער בו, פתאום עברו שם 3 אנשים.
אוקיי.
עכשיו, באמצע שיחה עם אלוהים, הוא שם הולד ואומר לו, תקשיב, אם מצאתי חן בעיניך, בוא נמשיך את השיחה אחר כך, יש פה אורחים, אני רוצה לארח אותם.
אוקיי.
שתבין, כאילו, איזה פרופורציות. ומגיעים האורחים האלה, נכנסים לאוהל, מארח אותם, והם מבשרים, זה בעצם 3 מלאכים, אוקיי, בלבוש אדם, והם מבשרים לשרה שהיא עתידה ללדת בן, והיא צחקת, בגלל זה יצחק, השם יצחק, אוקיי? ואלוהים גם מספר לאברהם שיצחק יהיה זה שירש את הברית. לא ישמעאל, אלא יצחק ירש את הברית, אוקיי? עכשיו, היה לי משהו לספר, ואני אספר אותו בהקשר גם של הפרשה. מזה אגב חז"ל לומדים שהכנסת אורחים גדולה כאילו מקבלת השכינה. ממש כאילו, הכנסת אורחים זה משהו שהוא נחשב מאוד מאוד, אוקיי? עכשיו, התחלתי ללמוד את זה כבר שבוע שעבר. יום שבת התארחו אצלנו חברים שלנו.
נכון.
נכון, חברים מאוד מאוד טובים, שאנחנו גם מאוד אוהבים, והיינו לפני שהתחלתי לשמור שבת, היינו מתראים איתם כמעט כל שבת, לא?
נכון, כן, היינו מתראים איתם הרבה.
ומן הסתם קצת עכשיו יותר התרחקנו, כי באמצע השבוע כל אחד, לא התרחקנו ברמה נפשית, כן? אבל
כן.
ברמה של להתראות התרחקנו, כי אין מה לעשות, עובדים באמצע השבוע, בסוף שבוע אני שומר וזה.
והם גרים רחוק מאיתנו.
כן, הם אמרו, לא מזמן שנפגשנו, שהם יעשו יותר השתדלות להגיע וזה ותתתה, והם באמת עשו, באו שבוע שעבר. ואז הם באו והיה ממש ממש כיף, אכלנו אחת בוקר, הכל ותתתה, והיה ממש ממש כיף, נחמד, הילדים כאילו שיחקו ביחד, נהנו, אנחנו, תמיד כיף לנו איתם. ואז הוא אמר, להזכיר את שמו כרגע כאן, בוא, אנחנו גרים, יש מתחתנו ממש גלידריה, והוא אמר, בוא נרד למטה לאכול גלידה עם הילדים.
כן.
עכשיו, פה הצצה לי דילמה מאוד קשה. כי אנחנו לא בשבת, כאילו לא...
כן.
יושבים בגלידריות, לא קונים, לא זה. הם אפילו לא רואים טלוויזיה בשבת הילדים. וכאילו היה לי מאוד קשה, כאילו, מה אני אעשה עכשיו, מה אני אתן להם? עכשיו, הילדים כבר קפצו, הכריז את זה.
כן.
בוא נרד למטה ללג'נדה, נאכל גלידה. הילדים שלו כאילו כבר על זה, ארי ואוריקי התלהבו, וכאילו... ועכשיו, מה אני אגיד להם שאני כאילו לא מתאים, זה שבת?
כן.
ואז נזכרתי בקטע הזה של ההכנסת אורחים, ואני לא בא להגיד שההכנסת אורחים דוחה שבת.
כן.
זה לא מה שאני בא להגיד. אבל אמרתי, אוקיי, כאילו, הם באים והם התארחו, ובשביל שאני לא אצור להם מצב כזה של אי נעימות, ואני לא אבאס אותם ולא אגדיל את הפער בינינו.
כן, הם גם רצו, אבל גם כזה כאילו להחזיר לנו באיזשהו מקום. כאילו, כשירדנו למטה, אז כאילו אני הזמנתי את הגלידה לילדים וזה ושילמתי, ואז כאילו הם כעסו להם, אמרו לי, מה, למה? כאילו, רצינו לשלם עליכם, רצינו להזמין אתכם.
כן, אז קודם כל לא רציתי שתשלמי, זה היה לי ממש קשה. אני אפילו לא ישבתי בתוך, ואני ישבתי לספסל בחוץ, עם הילדים, אבל הקטע הזה של להגיד לך שומעת, כאילו, לא, לא קונים להם, או אל תשלמי, או... זה משהו שמאוד, זה כאילו, ככה זה השבת שלנו, אנחנו לא... לא זולגים כביכול, אבל פה זה ממש ישב לי הקטע הזה, ו...
זה גם קטע שאתה אומר את זה, כי ישבנו, אנחנו ישבנו בפנים, ואתם ישבתם בחוץ, ואז אמרתי לה, וואי, איזה קטע, כאילו, אנחנו לא עושים את זה, בכלל, כאילו, לא עשינו את זה כל כך הרבה זמן, לא ישבנו במקום, וכאילו, לא, פעם היינו יושבים, נגיד, בשבתות היינו הולכים כזה בבוקר, לארוחת בוקר, עם ארי, וזה כשהוא היה קטן, ועכשיו... אנחנו לא, כאילו, אנחנו בבית, אנחנו זה, אנחנו הולכים לגינות,
נכון, שבת,
אבל,
מה?
כן, אבל אנחנו לא... יושבים במסעדות גלידריות, אז אמרתי, וואו, זה, איזה קטע, זה כאילו כל כך רחוק מאיתנו, זה מרגיש לי מוזר אפילו באיזשהו מקום.
ואני גם לא מאמין כאילו בלחזור אחורה, התחלנו, כאילו לפחות אצלי, אני לא חוזר אחורה. וכאילו, זה ממש הפריע לי, ממש הפריע לי, וכאילו ממש לא תגיד שומעים, כאילו זה לא מתאים, ו...
לא ראיתי את זה עליך.
אז זה הקטע, שלא ראיתי את זה עליי, כי נזכרתי כל הזמן פה. כאילו בהכנסת אורחים הזאת, שזה כאילו מצווה מאוד גדולה להכנסת אורחים, וכאילו לא לעשות להם עוגמת נפש, או לא לבאס אותם, או שהם לא הרגישו מוזר.
כן, או שהם פגעו בך באיזושהי צורה.
כן, שפגעו באיזושהי צורה, אז פשוט זרמתי עם זה, ואני שמח שאת אומרת שלא שמת לב על זה עליי, אבל בפנים כאילו נקרתי לגזרים, בגלל זה גם ישבתי בחוץ, לא נכנסתי אפילו.
אבל דווקא אני חשבתי שישבת בחוץ בגלל הקטע הזה שנגיד שאמרת, אז שיצאת עם חברים, וזה היה מקום שהוא לא קשר, וכאילו לא היה לך נעים. כאילו אמרת, אם הייתי עם כיפה, אז לא הייתי יכול לשבת שם. אז אתה אומר, גם אני שומר שבת, וגם אני יושב כאילו במקום כזה, אנשים שנגיד יודעים שאני שומר שבת, יראו אותי יושב במקום כזה, ואז יחשבו, כאילו...
זה לא מטעם הנראו דווקא, זה מטעמים שזה חילול שבת, כאילו יושב במקום.
לא, אין בעיה, אני כאילו לא חיברתי את זה בקטע של יראו אותך, חיברתי את זה בקטע של... כאילו, גם זה שבת וגם אתה שומר, אז כאילו, אתה לא תשב במקום שהוא מוכר משהו בשבת.
נכון.
כאילו, זה היה החיבור שלי, לא בקטע שמישהו יראה אותך ויחשוב על נראות, לא בקטע
נכון.
כזה.
נכון, אני לא יושב במקום כזה ברור, וזה גם, אם הייתי יושב, זה חילול שבת, אז כאילו, לא זה, אבל לא רציתי לתת להם את הרושם הזה, שזה כאילו ממש
לא
מלחמה, כן. מלחמה. כי גם הם עושים את זה, כאילו, נכון. זה החיים שלהם. ואני לא יכול להגיד שכאילו, אל תאכלו, ואני לא יכול שהעדים שהם אכלו, והעדים שלי לא אכלו, וכאילו... זה היה לי מלחמה בפנים מטורפת, אבל מה שחיזק אותי זה באמת הקטע הזה. הקטע הזה ספציפי שבי שאלוהים בא אליך, אתה אומר לו, שנייה, רגע, יש לי אורחים.
כן.
כאילו, אז זה, על זה נשענתי. הם באים, זה שלושה מלאכים, ומספרים אגב שהאבות, עוד לפני, זה 400 שנה לפני קבלת תורה, הם כבר ידעו את כל המצוות ואת כל הדברים, וגם נגיד את קורבן פסח, עוד לפני שהיה יציאת מצרים, כי הם ידעו את המצווה הזאת, והם עשו את כל המצוות, עשו את רוב המצוות שהם יכלו לעשות, עוד לפני שבכלל קיבלו תורה. ופה אנחנו גם לומדים איך אנחנו יודעים את זה, כי גם פה הוא נתן להם קודם חלב, ואחרי זה בשר, הוא לא נתן להם בשר וחלב, הוא ישב עליהם שהם אכלו את זה, שלא ערבבו. וכאן הם התבשרו, שבעצם יהיה להם עוד ילד, שלשרה בעצם יהיה ילד, והוא יהיה הממשיך של הברית. אוקיי, ואז המלאכים יצאו. אחרי שהם יוצאים, הם חוזרים לדבר, משה ואלוקים.
אלוהים חיכה בצד.
והוא אומר לו, יש פה את העיר הזאת, היא סדום, אני הולך למחוק אותה. יש גם פרק בנפרד שאולי נעשה על סדום, ולמה סדום ככה, ואיך היא דרדרה למצב שלה, ומה היו חוטאים שלה, אבל שבוע שעבר למדתי שאי אפשר לפרט על הכל. אבל בגדול הוא אומר לו, כאילו אני הולך להשמיד את סדום, ואז אברהם, בניגוד לנוח, מה שאז דיברנו, אומר לו, רגע, שופט כל הארץ, אתה עושה משפט, כאילו, אתה הולך עכשיו להשמיד עיר שלמה, תגיד שכולם בה פושעים וכולם בחוטים, אולי יש 50 איש בעיר הזאת שלא חוטים. מה, אז הוא אומר לו, תקשיב, יש 50 איש, זה אומר לו, אין 50, אוקיי, אז 40 יש, זה, תתתה, 30, לא, תתתה, 20, לא, 10, גם 10 צדיקים אין. אבל האחיין שלו, לוט,
כן
היה בעיר הזאת, אוקיי? וכן שולחים, המלאכים כן נשלחים להציל אותו. ואז מספרים ש... שהמלאכים באו לעיר, ולוט עדיין היה לו, אמנם זה העיר שכאילו ש... אתה נגד הכנסת אורחים, נגד בכלל שיכנסו אנשים ולתת צדקות ודברים כאלה, אבל הוא כן יריח את המלאכים. אחרי זה גם כולם באים לבית, אומרים לו, תוציא את האנשים שלך, רצו כאילו להרוג את המלאכים. כן, ואז המלאכים אומרים לו, תרזו אותה והמשפחה שלך את כל הדברים, אנחנו הולכים לשמיד את העיר, בואו. החתנים שלו לא רוצים לבוא, הוא יוצא רק עם אשתו ושתי הבנות. המלאכים נותנים להם ציווי, אל תסתכלו אחורה. אם תסתכלו אחורה, אל תסתכלו אחורה, בקיצור.
זה סיפור שאני מאוד אוהבת.
אוקיי. ואז הם יוצאים, שומעים את כל הפיצוצים, גופרית, אש והכל, ואשת לוט מסתכלת אחורה, והופכת
להן... הופכת להן נציב מלח.
יפה מאוד. הופכת להן נציב מלח. עכשיו בואי תראי משהו שאת לא מכירה מה הסיפור הזה.
אוקיי.
עוזבים את סדום, רק לוט ושתי בנותיו. אוקיי? יושבים שם לא רחוק, תחשבים, כאילו, הם ניצולי, הם לא ניצולי, אבל כאילו הם דורות של אחרי המבול. בסדר? הם חשבו שעוד פעם, כאילו, הכל זה, הם חשבו שהם עוד פעם לבד בעולם.
אוי אוי אוי. מה הוא זה? הוא בעל את בנותיו?
לא, בנותיו בעלו אותו. נתנו לו, הם רצו ילד, הם היו שם במהרה, שיקרו אותו.
אוי ואבוי.
שיקרו אותו, ואז בעלו אותו. לא מרצון שלו.
אוי ואבוי.
את זה לא הכרת, נכון?
לא, אוי, זה נורא.
בנות לוט בטוחות שכאילו עולם נחרב, כאילו אין רוצות ילדים ואין להם זה. נוטות לו לשתות הרבה יין, וכן. ואז נולדים להם שני בנים.
יואו.
כל אחד בן. אחד, מואב, שכל העם הוא מואבי, יצא ממואב, מהבן הזה. והשני, בן עמי. קוראים לו בן עמי והאמוני.
והם יצאו מפגרים?
לא, לא ש... לא.
אז רות לא מואביה?
אז היה גם נהוג להתחתן במשפחות בתקופה. תביני, כאילו...
אבל אבא וילדה.
לא, בסדר, אבל לפני זה גם כאילו נוח, זה כאילו, אין, לא יותר מדי אנשים בעולם, זה כאילו...
אז רות המואביה היא זה, היא...
כן, כן, זה מילות.
יפה.
אוקיי, זה לא ידעת אבל, נכון?
לא ידעתי. הפתעתי
איתך, את אוהבת, הנה, את רוצה ריחולים, אפשר גם ריחולים בתנך, לא חייב את זה. יצחק נולד.
אתה רואה, אתה נהנה מהריחולים. אני נהנה מהתורה. מה, זה לא נקרא לשון הרע? לדבר על בנות שבעלו את אבא שלהם?
לא, זה ככה היה, מה?
בסדר, אבל גם ככה היה הסיפור שאני סיפרתי. אני לא העללתי עלילות.
בסדר,
אני
בואי.
אני סיפרתי מה היה.
טוב. אחרי זה יש עוד סיפור. אברהם מתיישב בגרר. את יודעת איפה זה גרר?
לא.
עזה. אמיתי.
רגע, יש את לוט באמת. זה היה בים המלח? כן. בגלל זה אומרים שנציג אגב... המלח זוהי?
כן, יש גם, יש חוקרים שמאשרים את הטענה הזאת.
כן?
כן, כן.
שזוהי?
כן, שיש ממש נציב מלח כזה, כן, כן.
כן, אני יודעת שיש נציב מלח כזה, אני שואלת אם זו באמת היא.
לא יודעים בדיוק את המקום, בגמרא יש כל מיני פרשנות למקום, שיכולנו לקרוא את זה מדרום לים המלח, אבל כן, זה שם, זה בסדום, לא יודעים להגיע אחרי איפה זה בדיוק. אבל זה קרה.
אבל זה קרה.
יש עוד פעם, יש עוד, אני לא אתעכב פה. אבל יש עוד סיפור ש... שיש את, את, את המלך, קוראים לו אבי מלך, והוא שווה עוד פעם את שרה, וגם פה אומר אחותי, וזה, בסוף הוא משחרר אותו גם, צאן ובקר, אין, לא ניכנס לזה.
שהיא בהיריון, הוא שווה אותה?
לדעתי, לפני שהוא נולד, כן, כן, לפני שהוא נולד. ואז, יצחק באמת נולד.
אישה בת 90, מה יש לו לחטוף אותה?
אני לא יודע להסביר את ה... גם נגיד שתביני, לא, הניסיון שדיברנו שבוע שעבר עם, עם שהוא עזב את הארץ, אז קראתי זה קצת יותר וזה. והניסיון עצמו היה, ותכף אנחנו נגיע לפאנץ' הזה, לפואנטה יותר נכון, שאומר לו, לך, תעזוב את הבית שלך, לך לארץ, אני מבטיח לך, זה הארץ שלך, תהיה הארץ הכי טובה, זה, הכל יהיה שלך, אתה מגיע לארץ, פתאום רעב. אין לך ברירה אלא ללכת למקום אחר. זה היה הניסיון, שעדיין תמשיך להאמין בי. הבטחתי לך ללכת שנייה למקום מסוים, אתה תקבל א' ב' ג' ד', אתה מגיע, אתה הכי לא כמו שהבטחתי לך. אין לך ברירה, כאילו, אין לך אוכל, אתה רעב, אתה פשוט הולך לחפש אוכל במקום אחר, עובר לארץ אחרת. ועדיין מאמין בשם יתברך, אז זה הניסיון. יצחק נולד. אוקיי, שוב קוראים לו יצחק, בגלל שצרה שחקה, וגידי, היא אמרה גם שבישרו לה מלאכים, היא אמרה, אין לי אורך נשים יותר, כאילו, אין לי, איפה, מה אתה מדבר, כאילו? אז בגלל הצחוק של שרה, שאז הודיעו לה, אז שמו בישראל יצחק, וכשמתחילים, יצחק גם מועלים אותו בגיל 8 ימים, אוקיי, עובר ברית, ושהוא וישמעאל מתחילים להתקרב, ושרה רואה את ההשפעה השלילית של ישמעאל. עכשיו תביני, המלאכים אמרו, זה פרא אדם, זה כאילו...
כן.
תראי, היא יצאה ממנו גם, כאילו, לא... זה פרא אדם, והיא רואה את הדבר הזה, והיא לא רוצה שהוא יתחנך, יתחנך שם, כאילו, לידו, אז היא אומרת לאברהם, תגרש אותו. הפעם אברהם לא מוכן לגרש אותו. הוא אומר לה, אין מצב, זה יקרה. אלוהים מתגלה לאברהם, אומר לו,
גרש אותו.
מה ששרה אומרת, תעשה, תגרש אותו. עוד פעם, עומד בניסיון, תביני, כאילו, יש לו ילד, זה, אתה יודע, גרש אותו. גרש אותו. ואז יש לנו את הניסיון הגדול מכולם. הניסיון הגדול מכולם שזה עקדת יצחק.
בן כמה הוא היה יצחק?
בעקדה?
כן.
37.
גדול.
כן. עכשיו שתביני ש... שיצחק נולד, השם מבטיח לו שהוא...
בן כמה זה? אברהם פה.
שיצחק נולד אברהם היה בן 100.
יפה.
137. תביני עכשיו שנייה משהו, משהו חשוב. כשבתחילת הפרשה, שהמלאכים מתבשרים לו שכאילו שרה תדע ללדת את יצחק, השם אומר לו, אם יצחק, הוא ימשיך את הברית. יצחק ימשיך את הברית. בסדר? הבטיח לו, נתן לו, יצחק ימשיך את הברית. ואז כאן קורה משהו. קח את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. קודם כל, לפני כן, לפני שהוא עוקד אותו, הוא מקבל 4 הבטחות שונות ש... הוא יהיה אב המון גויים. אוקיי? 4 הבטחות שונות. הוא מקבל ועשיך לגוי גדול ובחיך, ושמתי את זרחה כאפר הארץ, הבטנה השמיים וספורט הכוכבים, ככה יהיה זרחה, לא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אגב, היום אנחנו יכולים לראות שזה באמת ככה. היום מתוך, לא יודע מה, 6 מיליארד אנשים בכדור, 4 מיליארד מאמינים באברהם. מוסלמים אברהם, נוצרות אברהם. כולם יודעים שהוא אב של הדבר הזה. אז קודם כל, ההבטחה הזאת מומשה. כן, ההבטחה הזאת, הסכמי אברהם, אגב.
נכון.
ההבטחה הזאת מומשה. עכשיו, תחשבי, זה כתוב בתנ"ך לפני 10,000 שנים, שאברהם יהיה אב המון גויים, כולם יאמינו בו, והנה, את רואה את זה היום. זה סתם איזה אנקדוטה. חוזרים לעקדה. השם אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, קח נא. מבקש ממנו, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר לך. אומרים שהקח נא, שאלוהים אומר את הקח נא מבקש ממנו, כאילו בבקשה תיקח אותו, הוא יכול להגיד לו, רגע, הבטחת לי שהוא יירש את הארץ, אבל הוא לא אומר את זה, הוא לוקח אותו עם שני הנערים והחמור והם הולכים 3 ימים, שהם מתקרבים להר המוריה, אומר לנערים והחמור, תשארו פה, מתקדם איתו, יצחק שואל אותו, בסדר, יש עצים, יש משחטת, איפה הקורבן?
כן, איפה הקורבן?
השם יראה לנו את מה להקריב. עולים, יצחק כבר מתחיל להבין, עושים את המזבח, יצחק עולה על העקדה, על המזבח, אומר לאבא שלו, קשור אותי חזק, שאני לא יזוז, שלא יהיה לימום, שזה כאילו מבין, וזה קשור אותי חזק. מחכה את זה, עכשיו גם אומרים שזה נעשה בשמחה, שניהם כאילו בשמחה, אתה הולך להרוג את הבן שלך, ועכשיו, זה רחוק שנות אור מהיהדות, בסדר? זה היה, בתקופה היא זה היה מעשה פגני שהקריבו, כן. זה, התורה מגנה את זה בכל דבר, אבל עדיין, הולכת וזה הולך וקורה. ואז שהוא בא לנפתיה את המאכלת, לשחוט את בנו, ויקרא עליו מלאך השם מן השמיים, ואמר לו, אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשה לו מאומה. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך יחידך ממני. אוקיי? סוף טוב, הכל טוב, יורד, עמד בניסיון האחרון. אוקיי? עכשיו...
גמר אותו מסכן.
רגע, בוא נדבר שנייה על הקטע של הניסיונות, בסדר? קודם כל אמרנו שהניסיון הגדול הזה, וגם כאילו שאומרים שחוט פה ילד, זה בשביל שאנחנו קודם כל נבין ברמה הלימודית, שגם אם זה לא נראה לנו הגיוני, אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת של השם. ואז השלחנו את זה לזוגיות, שגם אם הפרטנר, הפרטנרית שלך, מבקשים משהו שלא נראה לך הגיוני, לפעמים אתה צריך ללכת ולעשות את זה. ואתה לא יכול לחפש את ההיגיון, כי לפעמים ההיגיון נשגב מבינתך.
כן.
אוקיי? אז זה מה שלמדנו בהקשר הזוגי. אבל בעצם בואו שנייה נדבר על הניסיון וניסיונות עצמם. קודם כל אומרים שאם אולי היה עומד בניסיון הזה, כל שאר הניסיונות לא היו נחשבים.
וואו.
למה? זוכרת שראינו את הפרק הזה בחברים, שג'וי רוצה לעשות משהו, ופיבי אומרת לו כל פעם שאתה תעשה, רוצה לעשות מעשה טוב, כבר אומרת לו, הנה, יש לך אינטרס בזה, אתה תרוויח.
כן, דיברנו עכשיו, את זה.
כן, אז פה זה היה באמת ניסיון שהוא לא הגיוני, שאין לך מה להרוויח בו, שאין לך כבר כאילו, אתה לא מבין פה כלום, זה נוגד את מה שאמרו לך, אין פה מה להרוויח שהוא יעשה את זה. בסדר? זה לא שנגיד, הוא יקפוץ לאש, אז כמו שהוא קפץ לאש, אם נמרוד, כדי להוכיח את האידיאולוגיה שלו.
כן.
אוקיי? פה אין אידיאולוגיה, אין אנשים, אין מישהו, אין פה היגיון.
כן.
אוקיי? בגלל זה, כל הניסיונות האחרים היו יכולים לקשור אותו באיזשהו היגיון מסוים, באיזה אינטרס מסוים שיש לאברהם. אבל פה זה בא להראות שבאמת, גם הניסיונות הקודמים, גם הניסיון הזה, היה נטו ללכת עם השם. אוקיי? עכשיו, אני באמת ניסיתי לקרוא מהרבה מקורות מה הרעיון של הניסיון. ובעצם הגעתי לשלוש מסקנות, כאילו, יש שלוש, כל פעם אחד, יש שלוש דעות, אוקיי? מה מטרת הניסיונות, ובאמת, איך שאני מסתכל על זה, ותכף אני אשתף בניסיון שאני עובר, כל ניסיון באמת מורכב מהשלושה הדברים האלה.
אוקיי.
קודם כל זה בא ללמד אותנו שיעור. בסדר? בסדר, קודם כל, רוב הניסיונות באים להעביר לך איזה מסר מסוים, איזה שיעור.
כן.
אם אתה עכשיו בא ואומר על בן אדם שבוא נהיה איזה קמצן או איזה זה, פתאום מעמדים אותך בניסיון שאתה, הנה בוא נראה אותך אם אתה לא מתקמצן בקטע הזה.
כן.
אוקיי? אם אתה מתבאס שעוקפים אותך בתור, עושים לך ניסיון, בוא תראה אם אתה לא תעקוף בתור, כל מיני, הדבינה כאילו.
כן.
מה אני מנסה לומר? דוגמה אחרונה אולי לא הייתה טובה.
לא, אבל כאילו אתה מנסה להקביל את זה לדברים של יום-יום כזה, לדברים פשוטים.
כן. אני אביא לך, אגבי בבית כנסת סיפר שבוע שעבר משהו מה זה מעניין. יש ברז דולף בבית כנסת, אריה היה שבוע שעבר איתי, אומר לי, אבא תראה לא תקנו את הברז. שבוע יש ברז דולף כזה, שנוטלים ידיים, ולא תקנו אותו. ואז הגבי שמע את זה ואומר, מה אתה חושב? שלא קיבלתי שיעור על זה? התקלקל לי הברז בבית. לא הייתה לי ברז, צריך להזמין גם טכנאי גם לברז בבית וגם לברז פה. והזמנתי, ואז
הוא אומר,
השם אמר לי, אתה לא מתקן, אתה לא משלח פה מישהו שיתקן, בוא נשלח עכשיו, אני אתן לך דליפה בבית, אתה תבין שאתה צריך לתקן את זה. בסדר? הוא סיפר את זה, אמיר סיפר את זה. כן. הזמנתי כבר יום ראשון, מגיע לפה קודם, ואחרי זה הוא ממשיך לבית שלי. הזמנתי כבר, טכנאי. שם אמר לי, אז אחת המטרות העיקריות של ניסיון, תת לך שיעור. מטרה נוספת של ניסיון, וזה בדרך כלל בניסיונות הגדולים והקשים והלא היומיומיים, זה בשביל לשבור אותך ולהצמיח אותך מחדש. אוקיי? בעצם בשביל שתגדל, שתתפתח, אתה לא יכול להתפתח באזור נוחות שלך.
כן.
אי אפשר, וזה גם המחלה של הדור שלנו, שהכל אצלנו מאוד מאוד נוח. Mm-hmm. אנחנו לא עוברים, לא יוצאים מאזור הנוחות שלנו כמעט בכלל,
כן.
ואז גם קשה להתפתח ולצמוח, ובכל בן אדם תמון עוצמה מטורפת. איך תוציא את העוצמה שלך אם אתה תמיד באותו מצב סטטי?
כן.
אז ניסיון גם בא להוציא את העוצמה שבך. והדבר השלישי, זה שאומרים שכאן הניסיון, הוא בכלל היה ניסיון, באי ודאות, לראות שאברהם יודע לעמוד באי ודאות, זאת אומרת, זה שהוא ממין בשם, זה כבר, כולם ידעו, כולם הבינו, גם אלוהים הבין. אבל פה, הוא בא להראות לו שהנה, אני אומר לך א', אני אומר לך ב', אני אתן לך סתירות כל הזמן, סתירה עם סמך, כאילו.
כן.
כאילו, עם תף.
סתירה עם תף, התכוונת.
סתירה זה תמיד עם סך. סתירה עם תף. אני אומר לך שאתה תגיע לארץ, וזה תהיה הארץ שלך, וכל הארץ הזאת תהיה שלך, ואתה מגיע, ואין לך אפילו אוכל במקום הזה.
כן.
אני אומר לך שיהיה לך המון בנים, אבל הנה, בוא נגעת לגיל...
100.
עוד לפני זה, שכבר יצא לו ילד שאמרת לי כאילו לשלוח אותו. הגעתי לגיל 100, ורק אז יש לי יורש, כאילו... תביני גם שפרשה הבאה, הייתה לך ספוילר, שרה, חיי שרה, זה דווקא פרשה ששרה נפטרת, ועדיין לא היה לו כלום, לא היה לו נחלה בארץ.
אוקיי.
רק בגיל 137, אם אני לא זוכר, 140 הוא היה, אני לא זוכר את הגיל המדויק, הוא קנה את החלקה הראשונה שלו בארץ, וזו הייתה חלקת קבר.
אוקיי.
אוקיי? אז דווקא הניסיון הזה, בא להעמיד אותו בין הסתירה, שאמרו לו שיצחק יהיה ממשיך הדרך שלו, וממשיך הברית, לבין זה שאומר לו עכשיו, תהרוג אותו. כאילו, אתה חייב, וזה ביותר נכון בעצם שיעור באמונה, אוקיי? שגם במצב של חוסר ודאות, חוסר הבנה, אתה צריך עדיין לעשות את הדברים באמונה.
כן.
אוקיי? ובעצם כל ניסיון מורכב מהשלושה דברים האלה. כל ניסיון גדול. לי יש ניסיון ואני אשתף פה. אני אספר. לאבא שלי יש איזשהו מצב בריאותי, אוקיי? ואנחנו, זה מצב בריאותי איזשהו מתמשך, אוקיי? וכל המשפחה איתו ביחד בסיטואציה מן הסתם. והניסיון הזה הוא קודם כל נתן לי שיעור ברמה האישית. כאילו, לימד אותי איך אני רוצה שהבן שלי יתנהג, ואיך כן. אני צריך להתנהג כבן, ואיך אני רוצה איך להתנהג כאבא. זה עשה לי, כאילו, זה לימד אותי כל כך הרבה, ומלמד כן. אותי עדיין. איך, צריך, איך, איך אני צריך להתנהג כבן, איך נכון לי
כדי... איך היית רוצה שאבא יתנהג אליך אם...
כן, איך אני, צריך, איך, אני, איך אני צריך להתנהג כאבא כן. לילדים שלי, מה הסיטואציה הזאת מלמד אותי. וזה גם, לא רק נותן לי שיעור, זה גם מצמיח אותי, כי כל המחשבות האלה, לא היו מגיעות כרגע אם הייתי נשאר באזור נוחות שלי.
כן.
וכל העומק הזה שאני יורד עם עצמי, והמסע הזה שאני עובר עם עצמי, זה בזכות הניסיון הזה. וגם השיעור שלי באמונה הוא מאוד גדול, כי זה לא זה משהו זה המון שלבים, כל פעם אנחנו עוברים שלב, עוברים שלב, כן. עוברים שלב, ובין שלב ושלב יש המון חוסר ודאות.
נכון.
ואם אתה כל הזמן תנסה להיצמד לעובדות, למדע, לסטטיסטיקה, לדברים כאלה, אתה תשתגע, אז אתה כאילו צריך בחוסר ודאות ללמוד גם לשחרר ולהגיד, אוקיי, סבבה, זה החוסר ודאות, אני סומך על השם מטבח ופשוט כן, הולך קדימה. וזה בעצם המהות של כל ניסיון, הוא מורכב מהדברים, מהשלושה דברים האלה. זה מה שמה, כאילו, זה מה שאני מבין שהניסיונות באים ללמד אותנו.
זה יפה מאוד.
וקשה ללכת עם ניסיון, וגם יש המון ניסיון שאני לא עומד בהם בכלל. אבל
גם אני הרבה פעמים, כאילו, מההרגל, אומרת לך, טוב, שחרר, כאילו, די עם הקיצוניות הזו, כאילו...
מה זאת אומרת?
לא קיצוניות, אבל יש דברים ש... לא יודע, תן לי כאילו דוגמה עכשיו. מה היה למשל? נגיד מעלית שבת, שאתה לא מוכן לענות במעלית שבת. אז לפעמים, כאילו, אתה אומר, אתה עולה ויורד 400,000 פעם, אתה יכול לעלות במעלית שבת.
מה זה קשור? לא הבנתי כבר.
שכאילו, אתה אומר, אני הולך עם האי-וודאות, אני יודע שזה ניסיון, אני יודע שזה. עכשיו אני באה, אני אומרת על הדברים הקטנים בחיים, שאני אומרת, לפעמים אני, מהנקודת מבט שלי, אני אומרת, טוב, יש דברים קטנים שאתה יכול לשחרר בהם, אז אתה לא צריך לעלות 6 קומות ברגל אם יש מעלית שבת, נכון? תקל על עצמך בדברים מסוימים.
מה זה קשור למה שאמרתי? אני צריך להבין.
כי אני, שוב, אני יורדת לפרטים הקטנים של היום-יום. אתה מדבר עכשיו על דברים גדולים שקורים כשאתה צריך ללכת באמונה שלך. נכון? בחוסר ודאות, אתה לא יודע למה קורים הדברים, אבל אתה עושה אותם. אז יש דברים שאתה עושה אותם, כי זה חלק מה... אז כשאתה שומר שבת, אתה לא עולה במעלית, ואתה לא זה... אז שוב, אז אני אומרת, אם יש דברים קטנים שאתה יכול להקל על עצמך, ויש דבר כזה שנקרא מעלית שבת, אתה עדיין לא יורד לסוף דעתי? למה אני מחברת את זה?
לא. כי אני עושה את זה, וזה כיף לי לעשות את זה. מה, אני לא יכול להקל? את יודעת בכמה דברים אני מקל על עצמי?
אז סבבה, אז אני נותנת את זה כדוגמה הכי מפגרת.
אבל למה שאני אקל פה? המטרה שלי...
מה זה למה?
המטרה שלי היא לעשות, להוסיף עוד ועוד ועוד
דברים. אז אני אומרת שאני לפעמים...
לעשות דברים בצורה יותר מדויקת.
אני רואה את הדברים בצורה כזו. כאילו אמרת, היום אנחנו בעולם שהכל קל לנו, הכל נוח לנו. אז אני הרבה פעמים אומרת לך כאילו, טוב, שחרר כאילו להיות תמיד כזה... עכשיו זה גם מאוד לא מתאים לך ללכת בדרך ככה. אתה בן אדם שהוא מעגל פינות.
אז פה אני לא רוצה להגל פינות.
אז סבבה, אז אני, כאילו, כשאני רואה אותך הולך בדרך דוח.
להגל פינות זה ליפול לניסיון, זה לוותר.
בדיוק, אבל אני לפעמים רוצה קצת שכאילו, טוב, הכל בסדר.
אבל זה לא משנה, את צריכה להבין ש... שמו מצווה גוררת מצווה ועברה גוררת מעברה, מתקבלים לזה שאתה נכנס למדרון, למדרון תלול, זאת אומרת, אם עכשיו אני אתחיל... להקל פה, אני אתחיל להקל פה, ואני אתחיל להקל פה, ואז אני אתחיל לעשות, אני אתחיל להקל בדבר הזה, ואני אתחיל להקל בדבר הזה, ואז אם הקלתי פה, אז למה שאני לא אקל פה? כי תמיד אנחנו עושים השוואות כבני אדם. ואז אני נופל לזה, כאילו, את מבינה? אני נגרר למקום הזה. אם אני רוצה לעשות כהלכתו, לעשות את הדבר, לעשות מה עד הסוף? פתחתי משימה, אני רוצה לסגור אותה. פתחתי משימה לשמור שבת, אני רוצה לשמור את השבת כמו שצריך. למה שאני אקל בדבר כזה או בדבר אחר? זה הניסיון שלי. המוח שלך בא ואומר לך, תקל פה, בוא תקל פה, בוא תקל פה. אבל ככל שאתה מקל, אז קשה לך, אתה יוצא מה צורך העניין שמירת השבת. עכשיו, שתביני גם על היצר ועל הניסיון, היצר הוא מאוד מטעטע. שאת עכשיו באה ועושה משהו, ולא התחייבת אליו, לא התחייבת, היצר אומר, טוב, סבבה, היא כאילו, אמרת עכשיו...
ככה לא התחייבתי.
כן, לא התחייבה, עזוב, הנה, תעשה פעם, פעמיים, הכל טוב, אין מה בכלל לצאת פה למלחמה נגדה. היא לבד כבר טיפול. בסדר? שאתה מצעיר על משהו ואתה עושה אותו ואתה הולך איתו קשה, אז היצר רוצה איתך למלחמה. אוקיי? אז הוא אומר לך, הנה, בוא, אוקיי, בוא נראה אותך ככה, בוא נראה אותך ככה, אני אתן לך את הניסיונות ואת הדברים האלה. אבל שאתה משחרר, אז היצר כבר לא מתייחס אליך, כאילו, כשאתה בהתחלה, היצר לא מתייחס אליך. ואם אני לקחתי משימה לצורך העניין של לשמור שבת, אני רוצה לעשות אותה בצורה הכי טובה שיש, והכי מדויקת שיש. למה שאני אקל פה? הפוך, אני שמח שלי זה לא להקל.
לא, בסדר, אני... הכל טוב. אתה רואה את הדברים איך שאתה רואה, ואני רואה איך שאני רואה. וכאילו, אני פשוט ראיתי איך סבא וסבתא שלי היום מתנהלים, והם האנשים מבחינתי הכי... סבתא שלי לפחות, הבן אדם הכי טהור ו...
נכון, מסכים.
עם אמונה הכי זה, ואני אומר, טוב, בסדר, כאילו, יש דברים קטנים שאפשר להקל בהם. אבל בסדר, זה גם הדרך שלך היא גם דרך אחרת מהדרך שלהם.
ואתה יודעת בכמה אני מכיר, הכל גם עניין של למי אתה משווה את עצמך. זאת אומרת, אם אני אשווה את עצמי לרב לצורך העניין, שנייה, אני אקח בכוונה את הצד השני של הסקאלה, לא שסבתא שלך זה, אבל אני אקח כאילו את הצד השני של הסקאלה, אני בא ואומר, אם אני אשווה את עצמי לרב, אני עושה כלום, אני לא שומר שבת חצי ממה שהוא שומר אם אני משווה את זה לרב, את מבינה?
כן.
אז כאילו, תעלו איפה את הסקאלה, אני חושב
שבסקאלה... למרות שלא נראה לי, נראה לי שאתה די קרוב אליו.
הלוואי, אמן, אמן, אמן. אמן. אמן שאני אשמור שבת כמוהו.
למה? מה אתה שונה מאיך שהוא שומר שבת?
לא, אני לא שונה הרבה. אני לא שונה הרבה מאיך שהוא שומר שבת, אבל הידע שלו יותר גדול משלי.
בסדר, אבל...
ואז הוא יודע לדייק את הדברים קטנים. למשל, שאני כל פעם מדייק את עצמי שוב, כי נגיד הייתי עושה לפעמים דברים בשבת שלא ידעתי בכלל שזה חילול שבת.
כן.
אוקיי? אז אני כל הזמן מדייק את עצמי. ובטוח יש לי, הוא יודע ללכות שבת בעל פה, אני לא יודע ללכות שבת בעל פה.
בסדר, אבל אי אפשר להשוות.
בסדר, אז לאט לאט, לאט לאט.
אוקיי.
אז זהו, המסקנה שלי, קודם כל זה מסקנה גם משבוע שעבר, שברמה הזוגית צריך ללכת גם אם אתה לא מבין, אוקיי? כמו שאנחנו לא יודעים לנסות חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו רואים ממש, אפילו עוד קצה הקרחון, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם, וצריך לעשות דברים לפעמים בצורה עיוורת, ככה זה גם בזוגיות. גם אם דברים לא נראים לך הגיוניים, אתה צריך ללכת עם ההיגיון של הצד השני. ולגבי הניסיונות, שוב, שבא לך הניסיון, זה קודם כל בא לתת לך שיעור, אחרי זה בא להצמיח אותך, לשבור אותך בשביל שתוכל לגדול מחדש. כאילו כאן אברהם היה, זה מביא את המצב מי אני, כאילו מה אני, מה התפקיד שלי בעולם, מה... כן. איך תגיע לדבר הזה, למחשבות מי אני, מה אני, התפקיד שלי בעולם, זה צריך לבוא מאיזשהו מקום שם. הלוואי זה יבוא ממקום טוב, אבל ממקום שאתה נמצא ממש נמוך, כן, ממש עבור, אז אתה יכול להתפתח. ושיעור באמונה, מה יש לך לספר, להגיד, לסכם?
שאני באמת חושבת שאנחנו בתקופה של שיעורים ולמידה, ואנחנו מתקדמים בדרך שלנו, כל אחד בדרכו. ויש פה הרבה דברים הגיוניים. ואני באמת באמת מאמינה שזה באמת לשבור אותנו כדי להצמיח אותנו, ואני חושבת שגם עברנו הרבה דברים ששינו אותנו בתפיסה שלנו, ובאיך שאנחנו רואים את הדברים, ואנחנו כן לומדים הלאה.
כעם, כזוג, כמה?
לא, כזוג. איך אנחנו רואים את החיים שלנו ואת הדרך שאיך שאנחנו רוצים להתנהל וכל מיני כאלה. וזה מצמיח אותנו.
נכון.
וזה מחזק.
נכון.
אותנו. ואתה אומר שיעור באמונה, כן, כאילו אני מרגישה שיש לי הרבה אמונה. לא יודעת אם לא אמונה כמוך, אבל כאילו אני...
אמונה, אבל זה גם להאמין שאתה נמצא בחוסר ודאות.
אני מאמינה גם בחוסר ודאות. או שאפשר לקרוא לזה תמימות,
את אגב, אני חושב שאת תמיד נמצא, אז זה מה שאני בא להגיד. את, אני חושב שאת תמיד נמצאת ברמת אמונה גבוהה.
נכון, אני תמיד נמצאת ברמת אמונה מאוד גבוהה.
חיים שלי
צדיקה. אני לא דואגת.
צדיקה.
אני יודעת שיהיה בסדר, מה שלא יהיה, יהיה בסדר.
זה, אבל זה...
אתה, זה מעצבן אותך.
נכון.
אצלי.
לא, זה לא...
כי אתה חושב שאני מנותקת.
לא, אני ממש לא חושב שאת מנותקת בסיטואציות מסוימות. אני לפעמים בעיניי קצת מנותקת, אבל מה? היום אני למד, והנה, בזכות הפרשיות, אני אמד שגם, שזה מה שצריך, שדווקא איפה שזה נראה הכי הכי מפחיד, הכי גדול, שם אתה צריך להיבחן. לא להגיד, אני באמונה ש...
כי מה אני אעשה? אז אני אפחד ואני אהיה בלחץ ואני אהיה זה, מה יהיה?
אבל תביני, זה רמת...
אני אקום מחר בבוקר, בעזרת השם, יהיה בסדר, אנחנו נסתדר.
זה רמת חיים מאוד גבוהה לחיות אותה ככה. כאילו להיות במדרגה הזאת, זה מדרגה לא פשוטה. כל פעם שאני אומר שאת, והיה לי גם שיחה הזאת עם אמא שלך, שאני אומר שאת פיור, שאת תאורה, כי את חיה באיזושהי מדרגה מסוימת.
את חיה באיזה ללה לנו.
לא, דווקא לא. את חיה באיזו מדרגה מסוימת, בהמון המון הקשרים, שלך זה נראה משהו שהוא טריוויאלי וטבעי, כי ככה את כל החיים, ואת לא מתאמצת. את כמו סימון ביילס, סבבה?
מה זה?
רגע, רגע, רגע.
אני סימון
ביילס. סימון ביילס. היא גם, היא טלנט, היא כאילו, את מבינה מה אני מנסה להגיד? כולם צריכים לעבוד
קשה. קשה, וואו.
בסדר. את מסי, כאילו יש לך כישרון טבעי, הוא לא עובד באימונים כמו רונלדו, כמו רונלדו, כמו אלה שהיו גדולים. יש לו כישרון, אז הוא כאילו, זה בא לו בטבעיות, לתך זה בא בטבעיות. אנחנו אצל האנשים הפשוטי העם, הרגילים, אנחנו, אסור להגיד יהודי פשוט, אנחנו האנשים הרגילים, זה מאוד קשה לנו להגיע למדרגות האלה. זה מאוד מאוד קשה, זה מלחמה יומיומית. עד זה בא לך בטבעי, בגלל זה הצדיקה אוריגינל, אבל
פעם הבאה, שתגיד לי מנותקת, אני אגיד לך, צדיקה. אני מאמינה.
כן, תגידי.
אני מאמינה.
יפה.
אתה רואה?
כבר, הנה, השתפרנו בזוגיות.
סבבה. יופי. טוב, יפה. חברים, מקווים שנהנתם, שלמדתם, שהחכמתם. זהו, אוהבים אתכם. תראה בעזרת השם שבוע הבא. יאללה, ביי.
ביי, ביי.